לפעמים יש טענה שאומרת שלומדים דברים עמוקים בצורה שטחית זה מבלבל או גורם נזק יותר מאשר תועלת. ובאמת אין לי כל כך הערכה איך הדברים נקלטים בכלים שלכם, כי כשאני מדבר על הדברים האלה אז באמת אני מדבר אחרי ששמעתי הרבה הרצאות, קראתי הרבה ספרים בתחומים האלה. אני מרגיש שהדברים, שאני אומר דברים מאוד ברורים ומוגדרים, איך הם נקלטים אצל אנשים שלא עסקו בזה בהרחבה ובעיון, זה לא לגמרי האמת ברור לי. והדבר שאני מאוד מקווה שלא מה ש... לפעמים יוצא דברים כאלה זה שאדם אומר, טוב, לא הבנתי בדיוק מה הוא אומר, אבל בעצם מה שיצא זה שכולם אידיוטים, כולם טיפשים, כולם לא יודעים שום דבר, ואנחנו כמובן יש לנו תורת אמת חכמה ועמוקה, והנה את המסקנה מהכמה שעות שלמדנו אני יודע, ואם ככה אני עכשיו מבסוט. זו לא המגמה שלי, ואם זה מה שישאר בראש לאנשים ממה שאני למד, אז הפסדתי בגדול. אני בכל זאת, כל פעם שאני מתלבט מחדש, אני בסוף חוזר ומלמד את הדברים האלה. והסיבה היא מפני שמי שיש לו עין מתבוננת, הוא רואה בסופו של דבר חלק די גדול מהתופעות שתפגשו בהן, מהאנשים והמחשבות שאתם תעמדו מולם, הם יונקים מצורות החשיבה שאני רוצה עכשיו להציג בפניכם. חלקם לפעמים ממש באופן שיטתי ומעמיק. יש היום אפילו אנשים צעירים ש, כן, בעולם החילוני אין גמרא ואין מהר"ל ואין הרב קוק, ואנשים שיש בהם שאי רוח אז הם עוסקים בספרות ובפילוסופיה, ויכול מאוד להיות שחלק מהאנשים שתלבשו הם יעמידו את הדעות האלה אפילו מתוך הבנה והעמקה בהם, ורובם אולי אפילו לא ידעו איך קוראים לזה, אבל זו צורת החשיבה שבמודע או שלא במודע הם ינקו מהסביבה שלהם. הם חושבים בתבניות הללו והם מפליטים כל מיני משפטים, מנטרות כאלה שזה האני מאמין שלהם, מבלי שהם משייכים את זה לזרם האקזיסטנציאליסטי או למישהו אחר, אבל כך הם חושבים, כך הם מרגישים, כך הם חולכו. והיכולת שלנו למפות את התופעות הללו ולהעמיד אותם במקומם, לראות מה מביא בני אדם לחשוב כך ואיזה מענה הם נותנים, ומצד שני מה הם נקודות הקשר של הדברים הללו, אני חושב שזה מאוד תורם יכולת להבין את החברה הישראלית שאנחנו פועלים בתוכה. אתם מבינים שאותי לא מעניין לא ניטשה ולא מרקס ולא ג'ון לנון ולא כל מיני אנשים שנגיד פילסו צורות חשיבה בתחומים האלה שאני הולך לדבר בהם, אבל בגלל שתוצאות פעולתם ניכרות היום בחשיבה של החברה החילונית במדינת ישראל, אני חושב שמן הראוי לנסות קצת להכיר את זה היכרות ראשונית. אני מקווה שאני לא טועה, ואולי אחרי שנגמור את המהלך אני רוצה לעשות איזה תרגיל קצר, שאני נשאל כמה שאלות, ומהאופן שבו אנשים יענו על התשובות, אני אוכל להבחין האם אנשים, אם הצלחתי להסביר את הדברים, אני מאוד מקווה שכן. המאמר הראשון שאני נתתי לכם הוא באמת הזבל שבזבל. אני יכול להתחיל בשורה האחרונה, שפעם ראשונה שראית את המאמר הזה, זה היה לי מחזור ראשון או השני. במקרה באותו שבוע שאני רציתי להתחיל להתעסק בכל הנושא של החשיבה החילונית, האדם הזה הופיע בטלוויזיה, אמר שם את השיטה שלו, היה מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, וכעבור כמה ימים הופיע מאמר כזה בעיתון, ואז החבר'ה הביאו לי, מה, מה אתה אומר על מה שכתוב כאן? ואני אדלג על כל מה שאמרתי, מה אני אומר על מה שכתוב כאן, כתכף אני אסוף בזה, אבל אמרתי להם, לפי הנימת הייאוש האובססיבית שיש במאמר, אני דואג לגורלו של האדם. ולכן, כעבור כמה שבועות או כמה חודשים הוא מתאבד. אז זה שלאן המאמר הזה מוביל, בין אם באופן אישי, באופן ציבורי, שהמאמר הזה נכתב מתוך ייאוש עמוק מהעולם ומהחיים, עד אפילו רמה של אובדן יכולת לעמידה עצמית, זה בסוף התגלה, זה היה מאוד מביך. מבינים, הטלוויזיה הביא אותו, אני חושב, איזה שני הופעות, והמרצים, הופעות ארוכות, והמנחים דיברו איתו בצינות, הוא הסביר להם, וזה, וזה היה פשוט עכשיו. פילוסוף גדול מדבר על זה שאנחנו עומדים לקראת סוף העולם, ואחר כך מאמר חוד מעריך שלושה עמודים, לא כל אחד זוכה כל יום שיפרסמו מאמר באופס של שלושה, כמעט שלושה דפים, זה שפה זה חזות, כי הם גם תקנות להם, שלושה דפים מעריך שפרסמו את האמר שלו, כי התייחסו לזה ברצינות, וכעבור שלושה שבועות כולם ראו איפה האדם הזה נמצא, אז כמובן שזה מיד החזיר את הכל הפרופורציות הנכונות שלו. אם ככה, למה בכל זאת אני מביא את זה בעין? כי בסוף, בפינה הקיצונית הזאת באמת התגלה כמה סימפטומטים. והאדם הזה, שלפי סגנון הדיבור שלו, כנראה היה מרצה מעניין ומוכשר, עם יכולת הסברה, הוא חידד במאמר הזה תופעות אמיתיות. זה שהפתרון שלו הוא לא פתרון נכון, זה שהדבר מביא אותו לידי ייאוש, זה חלק מהדברים שאנחנו גם כן איתנו צריכים להתמודד. אבל בכל זאת, אני אומר את הדברים ככה, אין לי כמעט ספק שרובכם, או בוא נגיד, לא יודע רובכם, אבל חלק לא קטן מכם, לפחות אלה שישרתו בצבא עם אנשים אינטליגנטים שידברו איתם על מה שמטריד אותם ומה שמעסיק אותם, הם ישמעו להצטעתם חלק מהטיעונים שיש במאמר הזה בהקשרים שונים ובהזדמנויות שונות. ולכן אני לא מזלזל בו, אלא מנסה, אחרי שאני משמיד ממנו את השטויות שיש בו, לנסות להבין מה מציק לבן אדם הזה, מה הטיעונים שלו, ואיפה פה הכישלון, ומה יש לנו לומר על מה שהוא אומר. לא, זה שהוא מתאבד, רק מה שהוא באמת האמין במה שהוא כותב. יש אנשים שכותבים אומרים, אבל הם לא בדיוק מאמינים מה שהם עצמם כותבים. אבל כמובן ש... טוב, אז אני פותח בשאלה ושואל אתכם, האם יש משהו אמיתי במאמר? טוב, זה שהשוטרים אף פעם לא יתפסו את הפושעים, כי הרי פרנסתם הזה שיהיו פושעים, והרופאים שחוקרים את הסרטן הם ידאגו שלא יימצא פתרון הסרטן, כי הרי כל הכסף ניתן כדי שיחקרו אותו, זה הרי שטויות רבים. אנחנו יודעים שיש הרבה דברים קשים ברפואה שהוכרו כדי מאמץ משולב בסתם רוע לב, נגיד רוע לב ועין רעה לחברה של דברים כאלה. מי שמכיר קצת הספרים, היו מחלות לא רעות שמוגרו, הבעבורות השחורות, השחפת, המלאריה, היו המון מחלות נוראות שהאדם עשה מאמץ מרוכז והשתלט עליהם, חסל אותם. אני חושב שהסרטן הוא מחלה יותר קשה ממה שהכרנו בעבר, ובמאמצים מדהימים בכל העולם מרוכזים של מגר אותו, כולם מקווים שיבוא יום וימגרו אותו. וברור לי, אגב, אין ספק שהיום הרפואה מצילה לאין ארוך פי כמה וכמה יותר אנשים מה שהצילה בעבר המחלה הזאת. המחלה הזאת לפני 20-30 שנה ברובה הייתה חשופת מרפא, ובכלל הספידו אדם ברגע שהוא רק קיבל איתה. היום יש הרבה מאוד אנשים שהרפואה כן יודעת להאריך את ימיהם, אפילו עד סיבה וזה. הטענות, אני אומר שוב, יש פה טענות ממש ברמה של רשעות ועין רעה בלעמית ובאבילות. אבל אני חושב בכל זאת שיש פה, מתחת לצעקה המיואשת שיש, יש פה טיעונים שהייתי רוצה שננסה להתמודד. מי מוכן להגיד לי מה באמת כואב לבן אדם? כן? אין לו תקווה למה. מה חסר? אתה לא רוצה לומר חיובי בעולם? לא. על השאלה שלי שוב שאני שואל ככה. המאמר הזה רצוף שטויות. האם יש דברים שמעוררים בנו מחשבה, טבעונים שגם אנחנו מעוניינים לעסוק בהם? ושפשוט ניקח ונדרוק זה לבר, תכעסו עליי, למה נתת לכם לקרוא מאמר כזה? חבל הזמן. כן. קטנה ראשונה, שבועות טובים. נניח שאני חי חיים טובים. מה פירוש טובים? אני אדם בריא, אין לי בעיות כלכליות, יש לי אישה טובה, ילדים שלי מתנהגים יפה, אני ישן טוב בלילה, קם בבוקר, הולך לעבודה, עבודה מעניינת, יש לי חברים טובים. לא טוב לי בחיים. לא טוב לי בחיים, כי כל בוקר כשאני קם בבוקר ואני פוקח את העיניים, אני שואל את עצמי לעזאזל, מי צריך את זה? הוא טוען פה טענה שהיא זעקה שהחברה האנושית זועקת אותה כבר קרוב ל-150 שנה. אבל ב-150 שנה האחרונות שהחשיבה היא ביקורתית יותר התפשטה, בעיקר עם נפילת הדתות ופעת ההשכלה והאתאיזם, והאדם התחיל לשאול את עצמו שאלות של משמעות. יש אנשים אומרים שזו היום הבעיה מספר אחת של החברה האנושית. והמאמר הבא שאני רוצה לתת לכם לקרוא, זה גזרתי מתוך הספר של ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות, על שלושה עמודים, אני רוצה שתקראו אותם ונדבר עליהם. אני ממליץ ככלל לכל אחד לקרוא את הספר הזה, שהוא ספר מדהים וחשוב יותר. הוא טוען שזו היום השאלה מספר אחת בכל החברה האנושית. אוקיי, יש לי את הכל. בוא ניקח את המצב האופטימלי. אני אדם בריא, יש לי פרנסה, אישה, ילדים, ואפילו יש לי חברים טובים בחיים. ביום אחד אני הולך לעשות טניס, ביום השני אני הולך לאיזה תיאטרון טוב, ביום שלישי אני קורא ספר טוב, וטוב לי בחיים. ואני כל בוקר, כמה בוקר, אני שואל את עצמי, לעזאזל, אני חי, כמה בוקר הולך לישון, כמה בוקר הולך לישון, מוליד ילדים שהם אחר כך עשו אותו דבר, ויוליד ילדים שעשו אותו דבר, ויוליד ילדים שעשו אותו דבר. מה יצא לי? יש אנשים שהשאלה הזאת אומרת והיא יכולה להביא אותם למשל או לאימוש מהחיים או חפש אקשן, חפש כל מיני דברים שנותנים איזה טעם לחיים. אתם יודעים, אחד הדברים ש מוביל היום בעולם, דבר שנקרא פה בעברית סיכון מחושב. מיליוני אנשים בעולם הולכים לכל מיני דברים שנקראים ספורט היום, וסכנים כל הזמן את החיים שלהם, בכל מיני, כדי לחפש את הרגע של החוויה שנותנת לחיים איזשהו צבע, איזושהי עוצמה. כן, אני אצלי במילואים, השתגעתי בדבר הזה, הבחור, חמד של בחור, נחמד. ממכך ששירתי איתו איזה פגיעה, פעמיים שלוש במינויים, הלך לעשות רכיפה עם הצנח, מה לגלבה או מה שזה, הוא התרופה. מה חסר אנשים בחיים? כשהם צריכים לעשות כל מיני דברים משוגלים, עם רמת סיכון מאוד גבוהה, ומה? מה דוחף אדם עוד פעם ועוד פעם לעמוד במצב, כן, המילה הגלבוע. פעם ראה, אני מסנמן לידי, אני חובר את זה משהו אחר, אני לא מוכר מה. בנורווגיה יש מצוק בגובה, לא זוכר את מטעם, מאות רבות של מטרים, 800 מטר, 1,000 מטר, לא יודע, מעל פני איזה פיור, ומכל העולם. באים אנשים לעמוד במצוק הזה, לקפוץ בלי כלום למטה, וברגע האחרון לפתוח מצנח רחיפה או איזשהו משהו אחר ולנחות שם לתוך אפיות. הם מגיעים למטה, הולכים מסע ארוך של איזה 6-7 שעות למעלה, ושוב, עוד פעם לחוות, כמה פעם לחוות, זהו, ואחר כך נוסעים הביתה, זהו. שילמו אלפי דולרים בשביל להגיע לשם, בשביל מכשור, בשביל זה, בשביל לצנוח. הקדישו לזה שבוע או 10 ימים. קיבלו קצת משמעות לכם. זה נורא. החברה האנושית היא מחפשת בהיסטריה משמעות לכם. מה הבעיה השנייה? כן. הבעיה היא שברוב הדברים האלה יש רמת סיכון מאוד גבוהה לחיים, והנכונות של האנשים להכניס את עצמם לרמת סיכון רק בשביל ההנאה של הרגע, היא נובעת מזה שבעצם בעומק הלב לא מחשיבים את החשבון. בינינו, כן אני חי, לא חי, באמת, מה אני שומע? אני מניחה לפחות שיהיה אקשן. מבחינה פסיכולוגית, הנכונות של האדם בצורה כל כך קלה לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לשים את החיים שלו על סכנה, חלק מתופעת הזלזול שיש בחיי אדם. ויש היום בכל החברה האנושית רמת זלזול מאוד גבוהה. זה מתגלה במשחקים בנשק, זה זה מתגלה לפעמים בנהיגה בכבישים, זה מתגלה בהרבה מקומות שבהם האדם בשביל ההנאה של הרגע אין לו היסוס, וזה דבר קל לו לסכן את החיים. אני לא מדובר פה, כן, אני יודע בצבא שצונחים עם מטוס, איזה הבטחות, יש הכרח לעשות את זה מסיבה מבצעית, ואתה עובר שלושה שבועות אימונים, ואחר כך מותקים אותך וזה, ואלה ואחד דברים, מה שנקרא, רוצים ללכת על בטוח. ויש לכם. אבל, כשאתה רואה מול זה, אחרי שאתה בשביל מצוות המלחמה, עושה את הדברים האלה, ואחר כך פתאום אנשים, באופן אזרחי, עושים דברים ממש חסרי אחריות בהרבה מאוד תחומים, זה נובע מתרבות שבאופן בסיסי חיים לא קשורים. לא דבר, שבימי חי פחות שאני עושה כמה דברים מעניינים, אתה מבין על זה, וואו! יש לי משהו שנותן קצת יותר קרע. כן. הבעיה השנייה שמופיע כאן במאמר, הבעיה השנייה היא בעיה יותר בנאלית, אף על פי שהיא שכנה של הבעיה הראשונה. זה לא שיש לי בעיה פילוסופית על משמעות החיים. החיים משעמים באמת. לא בגלל שהם אין משמעות, בגלל שהם מונוטונים, בגלל שאני צריך כל הזמן להיאבק על פרנסה, ואני עושה הרבה דברים שאני לא שמח בהם. וכשאני שואל את עצמי מה אני צריך את זה, זה לא רק שאלה פילוסופית, מה המשמעות של זה, מה אני רוצה להגיע. סתם, לא טוב לי בחיים. לא טוב לי בחיים, כי אתם יודעים מה? רוב בני אדם, הם לא חיים בדמיון. הציור הזה שציירתי, אדם שיש לו פרנסה בקלות, והוא גר טוב, והוא בריא, ויש לו אישה נחמדה וילדים, ויש לו חברים טובים, כל הזה, כל הרבה, זה ציור אותו. רוב בני אדם בעולם הם נאבקים, הם מתמודדים, הם מתאמצים, והרבה פעמים הם שואלים את עצמם בעצם בשביל מה אני מתאמץ. החיים שלי משעמם. בעיית השעמום היא אחת הבעיות הקשות ביותר. טוב, יש אמצעים לברוח מהשעמום. שזה סרטים. אפשר לשבת מול הטלוויזיה 4, 5, 6 שעות ולחיות בעולם של דמיונות מעניין, מתח. לאט לה גם המתח מאבד, כן? תלוויזיה. סרטי אימה. פעם, זה האימה שהולכים להרוג מישהו, בסוף זה כבר לא מפחיד אף אחד שהולכים להרוג מישהו. אז מתחילים להיות סרטים שמראים מרור דם וזה. גם זה הפסיק. עכשיו סרטים ראשים קורקים ועם גולגלות מתנצות. גם זה כבר הפסיק אלה על הכנסיות. אז היום בהוליווד כבר עושים תחרות מי מסוגל לייצר סרטי אימה יותר גדולים כדי שאנשים יהיה להם משהו יותר מעניין. גם זה כבר. אז היום יש סרטים לבנים. היום יש כנופיות בכמה מקומות בעולם שהן תופסות אנשים, חוטפות בני אדם, ובהפרטת אמת מתעללים בהם בצורה נוראית שאי אפשר לתאר. עוקרים להם עיניים, דרושים אוזניים, חותכים אותם לחתיכות, מתעלים בהם, משהו נוראי, ומסריטים את זה, מוכרים את זה. ויש לזה מחיר גבוה, כי כשאתה צופה בסרט ואתה יודע שזה לא תעלולים של הוליווד, אלא זה אמיתי, אז האדרנלין יותר עולה. אז מחיר של סרט לבן שהוא מייצג את אותו דבר שהוליווד עושה בפעלולים, הוא פי ארבע מאשר סרט הוליוודי. יש כנופיות שמזה עושים פרנסה. לא, זה לא מצחיק, איפה החברה האנושית נמצאת? הרי הבעיה מתחילה לא בזה שיש אנשים אכזרים, מושחתים, רקובים שעושים דברים כאלה. אלא זה מתחיל מזה שיש אנשים שמוכנים לשלם הרבה כסף כדי לעמוד מול החוויה הזאת ולראות סרטים כאלה. אתם מבינים? אחרת לא היו מייצרים סרטים כאלה. כל זה שייך לתופעה כלל אנושית, שאני רוצה לומר מילה אחת טובה על היהודי הזה. יכול להיות שהיהודי הזה באמת היה אדם רגיש באישיות שלו. זה באמת קל. באמת, חברה אנושית מסתובבים בה מיליונים, עשרות מיליונים, אולי מאות מיליוני בני אדם, שחל להם בחיים, שהם לא מבינים מי צריך כל הדבר הזה. כשהם שואלים את עצמם כל יום, אוף, איזה חיים אלוקים נתן את זה. והם מחפשים משהו. אז זה יש את שלשת הסרטים, שלשת הסמים. מה זה הסמים? ישראל קצת לברוח מהחיים. למה אתה בורח מהחיים? כי החיים הם בזבל. כי החיים הם משעממים, כי החיים אין להם משמעות. בתוך עולם הדמיונות של הסמים, לפחות, אני מרגיש, יש לי איזושהי תחושה של כיף. ומזה כל הדימה וכל הניפור וכל הפשע והכל דברים שבאופן מצרי הם מעוררים כל לעשות חיים, כל לעשות חיים. אתה מרגיש את החיים, כי בחיים הרגילים סתם יום של חול אם באמת יכול להיות שאנחנו ברוך השם אנשים, אנחנו מרגישים משמעות בחיים, חינתך בחיים, הבעיה שלנו זה שחסר לנו שעות בשביל לממש כל הדברים שאנחנו רוצים, ואנחנו לא מבינים מה קשה אנשים הזה. אבל אם רגע נחשוב שיש בעולם כל כך הרבה אנשים, אני אומר לכם שוב, הוליווד לא הייתה יכולה להצליח אילו שיש בעולם מאות מיליון אנשים, זו בעיה אמיתית שלנו. הסמים לא היו מתפשטים בעולם בהיקף כל כך הרבה, הם מתפשטים על הרקע הזה. חלק ממה שאנשים טוענים זה למה בעבר לא היה כל כך הרבה סמים כמו שיש לנו. הרי את הסמים לא המציאו לנו. יש עדויות למציאות של סמים במקסיקו. את הסוד הזה שיש צמחים שכשאוכלים אותם אתה מרגיש מסטול, זה נמצאים בכתבים עתיקים. למה הדבר הזה מתפשט בדורות שלנו? כי במובן מסוים, דווקא איכות החיים ודווקא הקדמה הטכנולוגית שבאופן פרדוקסלי שיפרה מאוד את חיי האדם ויצרה אפשרות של אריכות ימים ושל פרנסה להיקף יותר גדול של בני אדם, ויצרה מושג כזה שבעבר אגב לא היה קיים. מה זה תרבות פנאי? מי היה פעם פנאי? כשיהיה לך ארוחת ערב, אתה צריך לעבוד לפני הבוקר עד הלילה בשביל לזרוע ולקצור ולדוש ולטחון ולאפות, אחרת בערב לא יהיה לך את הפת לחם והזיתים, אפילו לא את זה. אבל היום שהקדמה הגיעה לעולם הרבה זמן בנו, נתה בעיה חדשה. מה אני עושה בשביל שעמום? שעמום זה אחת המחלות היותר נוראות של החברה האנושית. היא מובילה לכל חטא ברמה הכוללת ואפילו ברמה האישית. אני סיפרתי לכם, פעם ישבתי, אני פעם אספר לכם את זה בהרחבה יותר כי זה מאוד מעניין, אבל נספר רק אנקדוטה מתוך זה. פעם ישבתי בקשר עם הבוגרים הקשתי, ושאלתי אותה מה סוד ההצלחה שלך. באופן יחסי, איך שאני מכיר יישובים, זה יישוב שהגיע להצלחה חינוכית מאוד מאוד גדולה. רוב הנוער שלהם זה נוער איכותי, שמח, בריא, בעל מידות טובות, יראת שמיים, באמת, באופן שהיום במציאות של היישובים הרבים שיש היום, אתה לא מוצא יישוב עם הצלחה חינוכית כל כך גדולה. שאלתי את הנוער מה הם מרגישים שעשו. אחד הדברים אגב שאמרו, שהתקציב הגדול ביותר במושב זה של ועדת חינוך, ואין להם דבר כזה משעמם. המושג משעמם לא היה להם. תמיד היה להם מה לעשות, תמיד יצאו נכון. חלק מזה זה שזה משק וזה מושב עם חקלאות, ואנשים עובדים ולוקחים אחריות, אבל גם מעבר לזה. אמרו, מה זה טיולים והרצאות ומשחקים ופרויקטים וניקוי שטח. כל הזמן דאגו להם לפעילות, לא להם שעמם אף פעם. וסיפרו. אנחנו בתיכון, כשגרח אלה בונים בחספין, אנחנו עובדים בתגל, אנחנו עובדים לנו בתיכון, רואים את החבר'ה האחרים שלנו, הבעיה העיקרית שיש להם המון זמן פנוי בחיים, משעמם להם, ובחור צעיר כשמשעמם לו, אז הוא מתחיל לחפש מה לעשות כשמשעמם, ומזה מתחיל כל הצרות לו. השעמום זו מחלה נוראה של החברה האנושית כולה, המובילה לכל אסון ולכל חטא. והזעקה של דוקטור קרוי, ושוב, אם אני רוצה, מעבר לכל הסוואה שכתובה פה, גם להתייחס לצד הפנימי, אולי הייתה פה איזושהי רגישות אנושית, קשה לעשות בעולם כזה, שאתה רואה כל כך הרבה בני אדם, מיואשים, מתוסכלים, אין להם שום תחושה שהחיים שרים את עצמם. מה הבעיה השלישי? כן. תופעות שיש היום ודאי גם ברמה מסוימת לקיסר רומי היה כל כך משעמם, זה היה נרון קיסר, היה לו כל כך משעמם, והוא כבר עשה את כל מה שקיסר יכול לעשות, בניאוף ובגזל וברצח ובמלחמות ובסעונות וביין, כל מה שלך, ועד עלה בדרעיון איך להשתעשע. הוא ישב על גבעת הארמון שלו ודרש מהחיילים שלו לשרוף את העיר רומי, כדי שהוא ירד עיר שלמה עולה בלהבות. והוא ישב ככה רגל על רגל על גג הארמון שלו, וראה איך עיר הבירה שלו נשרפת בפקודתו. אתה מבין? נכון, אז אני אומר, אני גם כן מסכים איתך שהתופעה כתופעה היא לא מתחילה היום. ההיקפים האדירים שלה הם היום. אני יכול לומר מה שאתה אומר עוד דבר מעניין, ואולי אני אוסיף את זה כאן. בספרו של גדי טאו במרד השפוף, הוא כותב דבר מעניין. הוא כותב, ולא משנה כרגע עד כמה זה נכון עובדתית, אני לא סוציולוג ואני לא יודע לנתח את מה שהוא כותב מבחינת הנתונים הסטטיסטיים, אבל הרעיון שהוא כותב מעניין. הוא טוען שבשנות ה-60 שהתחילה להתפשט בארצות הברית תופעת הסמים, זה נעשה כחלק ממרד נגד החברה, על המרובעות של החברה, על הנוקשות של החברה, החברה כאילו הישנה, הוויקטוריאנית, זו שתורשת צביעות ועבודה וכו', והם רצו לבטא בזה שחרור וחופש. והסמים היה איזשהו אידיאל לא של ייאוש ולא של בריחה, אלא של שחרור ושל חופש. הם קראו לעצמם נוער הפרחים והשחרור והחופש וכל מיני דברים כאלה. הוא אומר, בשנות ה-80 וה-90, לקיחת סמים ברוב העולם, כבר אין בה את הנאיביות הזאת של השחרור. היום רובם יודעים שזה מביא רק צער ואסונות. היום איך קוראים את זה? הוא אומר, לפוף את הראש. היום באמת צריכת הסמים ברובה היא ביטוי של החיים האלה, לפחות אין אלו. הוא טוען שכחתך הוא יכול להבחין שאפילו בטווח של 30 שנה אתה רואה הבדל בין גישה כזאת באופן כאילו חיובי, כאילו יש לך אתה, יש לך מה למכור, דבר חדש, ובין זה שזה באמת חיים בזבל, לפחות אין צורת האופן. ככה הוא כותב, שוב, אני לא יודע להתמודד עם זה, איזה נקרא גבותית, אבל ההבנה שיש פה תהליך שהחברה יותר, עם ההתקדמות שלה, היא נסוגה מבחינת שמחת החיים. זה ודאי נכון. החברה, ככל שהיא מתקדמת בצורה טכנולוגית ומדעית ופונקציונלית במובן של איכויות החיים הטכניות, יותר ויותר מאבדת את שמחת החיים, את גבותית החיים. תראה, הרפיקה לוילי, לפני יומיים, מאמר חדש על ארצות הברית, שבארצות הברית עכשיו יש מעמד עליון להחזיר את מוסד הנישואים. אחרי שהם הצליחו להחריב לחלוטין את מוסד הנישואים, והיום עשרות מיליוני בני אדם לא מתחתנים בכלל, כי הסיכויים להחזיק מעמד בחתונה הם אפסיים, ואני לפני 3 שנים הרב אבינר הביא לנו פעם מהאינטרנט או באיזשהו מקום איזושהי סטטיסטיקה שבארצות הברית 74% מהאנשים שמתחתנים מתגרשים לפחות פעם אחת, ועוד 10 אנשים חיים בפירוד. זאת אומרת, זוג צעיר שמתחתן, צעיר, אף אחד לא מתחתן שם צעיר, אבל זוג שמתחתן פעם ראשונה, יש לו סטטיסטית רק 16% סיכוי לסעוד ככה עד אחרי בסירה. אחרי שהמוסד הנישואים בארצות הברית התרסק לחלוטין, היום כל המאמץ הפדרלי היום בנוי ברשתות הטלוויזיה ובמאמרים, במגזינים ואפילו ספרים, עסוקים בדבר אחד: להחזיר למקומו את מוסד הנישואים. ובוש, אחד הדברים שהוא כל הזמן משדר, שבניגוד כמובן לריגן ולכל מיני, קרטר וכל הנערי שעשועים שהיו סביבו בעבר, הוא ואשתו יש להם מערכת משפחתית, כן, המשפחה הנשיאותית, היא מופת וקורא לכולם, תקים משפחות למופת. זה חלק מתופעה שאני חושב להתפקע לחלוטין. והפירוק הזה הוא מייאש. הוא נותן הרגשה שהחיים מאבדים כל ערך וכל משמעות, ומנסים איכשהו לחזור להדביק את השברים. כן, דבר שלישי. כן. לא רוצים לעבוד קשה, משתדלים כל הזמן להרוויח הרבה כסף. מה, מה קשה? אלא מה נקרא אנשים מתאמצים שאין להם זמן פה? אנשים שעושים הרבה כסף בדרך כלל, אין להם כל הזמן מתאים. יש אנשים אחרים היום החברה הולכת לקראת זה שהיא לא צריכה כל 7 ימי עבודה, ירדה ל6, ירדה ל5, יש כבר ארצות שמראים שם ירידה ל4, ירדה. חלק מהסיבות של המדינות בעולם יורדים ל5 ימי עבודה ול4 ימי עבודה, זה משאין עבודה לכולם. אז אתה, על ידי כך שאתה מוריד ימי עבודה בשבוע, אתה יוצר משרות יותר קטנות מבחינת הנפח שלהם, אתה מכניס למעגל עבודה יותר אנשים. בכל אופן, בשביל לברוח מתרבות התנאי, אתה צריך לתת משמעות לחיים. אתה לא יוצר עבודה יותר קשה סתם. כי בסוף גם העבודה היא לא. הבעיה של החיים המשעממים היא לא רק בעיה של זמן הפנאי. הבעיה של החיים המשעממים, וגם כשאתה עובד ומשעמם אותך, זה הדבר הכי נורא. אתה קם בבוקר, הולך לעבודה, וזה משעמם אותך. אתה עושה עשרות שנים אותו דבר, בלי עניין, אתה לא מרגיש במה זה, זה משעמם אותך. כן. קודם כל, אני הייתי אומר, אתה אומר מה הבעיה. קודם כל נמצא את הבעיה, אחר כך מה הפתרון? זה באמת, זה הנושא שלנו. איך לפתור את בעיות המין האנושי. זה באמת הנושא שלנו. אני עכשיו אומר את זה בהקשר אחר, לא כדי לדעת מה להגיד לאדם החילוני. תראה לאן הגעתי. עם ישראל, הוא בא לעולם בשביל לגאול את העולם, בשביל להביא לאנושות שמחה, בריאות, חיים. ההיכרות שלנו עם הבעיות של העולם היא לא נעשה מתוך שמחה לעד חס ושלום. היא באה מתוך כאב אמיתי ושאלה איך אנחנו מתמודדים עם הבעיה, מה הפתרון שאנחנו רוצים לתת לבעיה. מה עוד יש במאמר הזה? יש מאמר הזה עוד שתי טענות חזקות. שורש הבעיה, סרטים זה צורה של התמודדות עם הבעיה. איפה הבעיה? ההתמודדות הלא נכונה היא לא פותרת את הבעיה והיא יוצרת בעיה חדשה. בסדר. אבל אגב, אני לא זוכר שהוא כותב את זה. מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא זוכר שהוא כותב את זה. זה שהחברה האנושית היום חיה בדמיונות, זה אגב נכון, הרב כותב על זה גם באורות. אחת הצרות הגדולות שיש בחברה זה שהשכל הולך ומאבד את מקומו המרכזי ובמקומו תופס הדמיון, והדמיון יוצא תמונת עולם מעוות, כן, מה שנקרא יום אנרטי, שבכלל לא משנה מה האמת האובייקטיבית, שאלה מה אתה מרגיש, מה אתה חש, מה העולם הדמיוני שלך. אז אם הנרטיב של הפלסטינאים הוא שהארץ זאת היא ארץ מולדת שלהם, מה אכפת העובדות? מי זה משנה העובדות? מה שחשוב עושים זה רק איפה אתה חי. זה בעיה שאפשר להרחיב עליה הרבה, וזה באמת בעיה אמיתית. זה שהחברה הנשית היום חיה בעולם הדמיון ולא בעולם האמת, לא בעולם העובדות, לא במציאות, היא ברחה כבר המציאות והיא יוצרת לה מציאות דמיונית והיא חיה לפי המציאות של מי שיצרה לה, זו עוד בעיה אמיתית. אבל אני לא זוכר שזה הנושא של המאמר, זה נושא אחר שבאמת היה ראוי שנעסוק בו פעם ברחבה יותר גדולה. כן? תראו, אני חושב, לא חושב, הוא כותב במפורש עוד שתי בעיות שפה כרגע הם נאמרו, רק אני רוצה לפרט אותן. ההתמודדות עם אסונות בלתי צפויים. תראו, זו התמודדות לא פשוטה. אדם חי לו 20, 30, 40 שנה, בעלי משפחה יפה, אישה וילדים, קם בבוקר, הלך לפי שנדרס. כן, הוא נוסע לחתונה פתאום ונדרס, זהו, משאיר אישה וילדים וזה, הכל הכל נרס, כאילו. תוך דקה, חיים מאושרים, משפחה שלמה, שהיו שיא השמחה ושיא הרושר ושיא הבריאות, פתאום, תוך דקה, הופכים להיות מסכת ייסורים שאתה לא יודע בכלל איך לצאת מזה. זה שני דברים. זה באמת קודם כל פחד. יש אנשים שאומרים, וואלה, בפוקס, מתי זה יקרה לי? אולי זה יקרה לי? הסטטיסטיקות הן לא טובות. פתאום נפגע בתאונה, פתאום נפגע במחלה, פתאום נפגע בזה. פתאום אדם, הוא מרגיש לא בטוח בחיים. הוא מרגיש חוסר... הכל מקרי. יש חוסר סדר בעולם, יש חוסר שיטתיות, אתה פתאום יש רעידת אדמה, הופ, עשרות אלפי אנשים נהרגו. אדם הלך, אתם מכירים את החיים, דברים שלא יכולת לחלום עליהם, פתאום, תוך שניות, הכל מתהפך בחיים. איך אדם מתמודד עם זה? להתמודד עם זה בשני... שתי שאלות. שאלה ראשונה זה איך לא לפחד. באמת לא. כי אתם יודעים מה התגובה של הפחד? אחת התגובות של הפחד זה וואלה, עזוב, מה? יוש, אחד מהאופנים שבו אדם מתפוחד לפחד, שהוא מלמד את עצמו שהחיים אין לו שווה, הרי בן כאן אני יכול קורא עליו. יאללה. אז הוא כבר מאבד את הרצון לשמור על החיים, כי בן כך, מי יודע מה יהיה מחר. אבל השאלה השנייה היא שוב שאלה פילוסופית. למה זה קרה נכון? ואז אני, מה זה כל החיים הישבים? אם תוך שנייה הכל יכול להיגמר? ומסכנים, ואישה, וילדים, ואז ואיך, ומאמה, ופתאום... ופתאום מעלה שאלה, איפה אלוקים בעולם כזה רע? איפה היה אלוקים כשהייתה שואה? איפה אלוקים כשאדם הנפלא הזה, הצדיק הזה, פתאום עבר מן העולם, אבל בצורה כל כך נוראה ואכזרית. מה קורה בחברה שאתה יושב בליל הסרטים? פתאום אני מתפוצץ, בספקה מתפוצצים עשרות אנשים. אתה עושה חתונה, ופתאום הרצפה מזה נופלת, ועשרות רבות של אנשים נהרגים, ועוד עשרות רבות נפצעים, ואתה קם בבוקר, ואתה פתאום מגלה שחלק המשפחה שלך איננו, וחלק אחר של המשפחה שלך נכה. ועכשיו אתה צריך להמשיך לסלוד 40 שנה. ואתה, איך אתה חיים? מה יש? מה קרה? היינו כולם שמחים, אז פתאום, אופ! אחרי 5 דקות כל העולם משתנה, כל המפה של העולם משתנה, עכשיו 40 שנה אני חיים זה. התמודדות, לא רק ברמה הנפשית, ההתמודדות הנפשית היא גם מתחילה משאלה רוחנית, נקרא לה פילוסופית, ערכית, מוסרית, לא יודע איך לקרוא לה, אבל זו שאלה ש... זה לא נמצא לנו, זה מה המחפה אותה. מי ברא עולם כזה? מה זה? מה זה העולם הזה? והדבר היותר נורא זה לא את הנעצב אלא זה התחושה שהרע לכאור המנצח. אין דבר יותר מרגיל. הדבר הזה אין דבר יותר מרגיל מזה שאתה רואה איך שהרע צובר כוח. אני זוכר בצורה מיליונפול
להתחבר בירושלים.
איפה אגר בשביל מילה? אני זוכר ארבעה ילדים ויכולתי כמובן לבחורים וזה קניתי טוסטוס. ואת כל הנסיעות בעיר והקניות וזה הייתי עושה עם טוסטוס. יום אחד גנבו לי את הטוסטוס. לא מרגיז, מה אני אגיד לכם, זה מכוער, זה משפיל וזה. טוב, מה אני יכול לעשות? לא יכול, עשיתי מאמצים וזה, לקחתי הלוואה קטנה, קניתי לי טוסטוס קטנה שם. איך מה, הוא ישן, הוא בא, נראה לי הרבה בעיות, מה אתה רואה, נקנה משהו חדש יותר טוב יותר, רגע עכשיו זה. 24 שעות אחרי שקניתי קוראים גם לימון. אתה אומר פתאום, אומר, זה מין עולם מכוער. עכשיו אתה יודע שאין סיכוי, אין סיכוי בכלל להתמודד עם הרז. ואיך המשטרה יצחקו עליי, יגידו, אדוני, יום יום גונבים, 83 רכבים, 3 אוטובוסים, 7 מסעיות ו-57 טוסטוסים. מה אתה רוצה, שנמצא אותם? חתני בירוחם. יום אחד גנבו לו ולחבר שלו את האופנה. אמר החבר שלו, יאללה, בוא נלך פה למעלה בית יושכם. אז הוא... הלכו למעלה בית יושכם, וכמובן מצאו שם את האופניים. קשורים יפה, מצאו שם ערבי בנה לעצמו פרובה לעדים, או משהו שם הרמלים שלו, והאופניים שקשו פשוט למעקה לגדר. אז הם באו לשם, צריכים לפתוח את זה, מיד כל השבק של הכפר הגיע להם, הופו מפה, וזהו, זה אופניים שלי. התחילו מקום. טוב, תשים שתי עד מגר, חבר יש לו גם כי יצילו שם מקום. תוך שנייה, הופיע משטרה. השוטר אמר לי, תגידי, אם אתה לא לוקח את הרגליים ונעלם מפה, אני עושה אותך על הפרה וצלו בצלו. אתה עושה פה בלגן לצלו. תגידי, תגידי את האופניים. תשמע, אתה לא מכיר פה את הבדואים האלה, אם אתה לא עוזב פה את השטח מיד, אני עושה אותך. עכשיו אני אשאיר אתכם, איך? איך אדם יכול לחיות את הרציות כזה? אז לא האופניים שלו, איך כפרה אופניים? הרע מנצח. גבר רב, שיהיה בצבא, היה כבר בסרט, גנבו לו את האוטו. אוטו כזה... בובה של אוטו צבאי, לא זוכר מה זה היה, זה היה סונומה, זה היה טויוטה, אני חושב שזאת היה בתקופה של הסונומו, אבל רכב כזה, רכב רכב. טוב, הוא החליט, אני מוכרח להתמודד עם זה. אמר לנהג שלו, שמע, יש פה שתי תחנות דלק גדולות. אנחנו כל יום נשאים שם כמה שעות בתחנות דלק. מי שגנם את זה יכנס לתחנות. אך שכך היה, לא צריך הרבה זמן. היה בסך הכל איזה שבוע ימים שם זה מערד. אך שבוע ימים הוא היה בעצם נכנס עם הרכב שלו, שונה מתדלק. שם הוא לא עשה את הטעות, הוא לא ניגש אליו שם. הוא פשוט נוסף לרד. הגיע למעל שלו, ראה את המחנה את הרכב, טיפן למשטרה, ואמר, הנה הרכב. עכשיו נגיד לו, זה צריך לקבל מזה. עברו כמה ימים, אז טיפן עוד פעם, הוא לא מטפלים בזה, אל תפריע לנו, יש לנו סדר עדיפות משלנו. בסוף הוא הלך, הלך למעל. מקור דמיוני, למחרת הופיעה כתבה בארץ, קצין צה"ל נתפל לבדואים ומאשים אותם וזה וזה וזה, והוא קיבל טלפון מעורך דין, אם אתה רוצה הגנה משפטית. אמר לו, מה? לא, אני שמעתי שמגישים לך עכשיו תיק האשמה, הפרת סדר ציבורי. אמר, אני לא מאמין על השם שם, אז מה כן? הבדואים תשמעו למשטרה, המשטרה פתחתית, ויש עדויות שאתה באת לעשות חשוב מהמות, ואם אתה לא רוצה להתגע לך בקידום, אני מוכן... אני לא תאמין, אני אתחלה ויזל בזה, אבל כשנודע לו שזה רציני, הוא שילם כסף לעורך דין כדי שיחלץ אותו משם. והעורך דין הצליח לחלץ אותו משם. רוצים עוד כמה סיפורי זוועות? זה קטנים, זה רק רכב וזה, הרי אתם יודעים שזה הרבה יותר גרוע. זה שאת כל הנשק הכימי בעיראק ובאיראן שולחים במודע מאנגליה, מצרפת, לא באנגליה, מצרפת ומגרמניה ומאיטליה, זה כולם יודעים. ואתה שואל את עצמך, איך אני נלחם נגד המאפיה של הרשע בעולם? כל המאמר הזה בעצם, אחת הנקודות הכי חמורות שהמאמר הזה עושה, זה תחושה של האזרח הקטן שהוא מרגיש שאין לו יכולת להתמודד מול הרשע בעולם. הרשע הוא כל כך חזק, הוא כל כך מתוחכם, יד לוחצת יד, יש מאפיה. הקרב הוא אבוד. אז אם הקרב הוא אבוד והרע ינצח בעולם, מה אני עושה פה בעולם? אני צריך את הלכלוך הזה. אם אחרי יום אתה קורא לתונים, אתה לא מאמין מה שאתה רואה, אתה שואל את עצמך, מי מרשה את האנשים המכוערים האלה לכתוב את כל הזוהמה ולהפיץ אותה ולהזריח את כל העולם עם כל מה שיש שם? איך חבורה, אוסף של אנשים רקובים ומושחתים הצליחו להשתלט על אמצעי הפרסום הכי חזקים פה בחברה, על עיתונות, על טלוויזיה, ומכערים את הכל, מזהמים את הכל, ואין מי שיביא להם מה לעשות? זה מתחיל לדעת. כן, זה היה פה... עד עשי, וגם מי שדע מה שלמה? נתן לכם הצעה, נכון? על כל התופעות, איך יעקב נאמן הפסיד את שר המשפטים. לאדם שיש לו רגישות אנושית, רגישות מוסרית, זה מטריף את הדעת. אתה מרגיש שאתה לא יכול לחיות בעולם כזה. איך אתה יכול לחיות בעולם שאתה יודע שכל הזמן הרע מנצח? וזה לא חשוב מה אתה חשוב, מה אתה חושב, וזה לא חשוב מה אתה רוצה, וזה לא חשוב מה זה, בסוף הרע מנצח. התחושה הבסיסית שהמאמר הזה היא שהרע מנצח בעולם. זה היו שחרר מכל הדברים. כי אם הרע מנצח בעולם, באמת אין לי מה לעשות. האם יש בכל זאת במאמר הזה גם נקודות אור? האם יש פה גם נקודות אור?
לא מעניין.
האדם הזה, הוא לא מעניין אותך. הכל מלא עין בלתי, הוא לא רואה שחור בכל הכיוונים. למרות שאת עצמות הטיעונים שלו אמרתי לכם, בסך הכל הוא טוען טענות נכונות, שמציקות למין בני אדם, אבל הוא מצייר אותם בצורה כל כך קיצונית, שאני ודאי לא מסכים לה. גם הוא עוד יכול בשירית כוחותם לרוב להגיד, יש גם מציאות אחרת. ולמציאות הזאת יש הדים במציאות. טוב, בסדר. זה שהוא מחבר ביחד את משה ואת אותו האיש ואת מוחמד ואת בטובן, זה שייך לשטחיות הגדידות המחשבתית שלו. אבל מעבר שוב לדוגמאות ולהבלים שהוא אומר, כן? יש פה איזושהי הכרה, הוא קורא לה, יש אלוהי החושך, אבל יש גם אלוהי האור. אבל הנקודה הנוראה בדבריו, האור הוא רק אחרי הצלעים. אם אתם זוכרים את השיעור שנתתי לפני שבועיים, לאן שייך את תפיסתו? אתם רואים, זה לא קשה, למרות שהוא מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה בתל אביב. עשיתי אחר כך בדיקה, הבחור הזה בילה שנים בניו זילנד, באוסטרליה, הביא מהמזרח לשיעור של פילוסופיה. ההסתכלות שלו, הדואליזם הזה, ואתם יודעים, הדואליזם הזה זה מפרש, פרש הקדומה, יש את הדואליזם של אלוהי האור ואלוהי החושך, הטוב והרע, והגישה הזו של כיליון העולם, זה הכל הוא הביא מהמזרח. כלומר, אחרי שהוא מנתח נכון את התופעות הקשות של החברה האנושית, הפתרון שלו הוא פתרון שנקרא לו באופן כללי שיונק מתורות המזרח, שיש אמנם טוב, אבל הטוב בעולם הזה הוא לא יוכל לנצח, והכיליון של העולם בעצם יחזיר את העולם מנקודת הראשית שהיא האור והטוב. וזה מה שהרב כותב על הבודהיזם, שהצד הטוב של הבודהיזם זה השאיפה לכיליון הרע, הרצון שהרע יעבור מן העולם, והאמונה שבכל זאת יש טוב. הרע של הבודהיזם זה שהוא בעצם מתייאש מהאפשרות להופיע את הטוב כאן בעולם, ובעצם בזה הוא מוסר את המפתחות לרע. כל המאמר הזה הוא מאמר ציני, שהדבר העיקרי שהוא גורם זה מה? נכון הוא שתי כמחר מיום. בסוף, אני קורא שורה אחרונה, חוץ מאנשים כמוהו, שיותר מדי האמינו מה שהוא כתב, לכן הוא התאבד, רוב בני אדם בעולם, שיקראו את המאמר, מה תהיה מסכנתם? נכון הוא שתי כמחר נמות. כלומר, בסוף, התפיסות האלה, למרות שהן מדברות על הטוב, על ההרמוניה העולמית, על האור הגדול, הם בעצם אומרים, העולם הזה, האל אותה כך. וכיוון שרוב בני אדם רוצים להמשיך לחיות ולהתקיים בעולם הזה, בעצם המסקנה של המאמר הזה, עזוב, יש שום דבר אין ערך כאן, יש שום דבר אין סיכון, לכל ושתה, כי מחר תמות, תעשה חיים, תחפש איפה לעשות אנדרנלין, זה הציניות. זה מקור הציניות עולמי. אתם תגישו הרבה אנשים כאלה, שהם לא מאמינים בו. בחור צעיר, זה יעבור לך, אל תהיה אופטימי, העולם הוא רע, והוא יהיה רע. לא מפחד, תעשה חיים מאיתן. הריאליזם המפוקח, של הציניות, של לעגה ולעג הכסיל וזעקת המיואש, היא בעצם מחזקת את הרשע העולמי. כי אין דבר שמחזק את הרשע העולמי יותר מזה שאנשים שיש להם סימאון לטוב, הם לא מאמינים שאפשר לנצח. הם נכנעים ולפני שהתחיל הקרב. מכיוון שאנשים שיש להם תביעות טובות, הם נכנעים עוד לפני שהתחיל הצו, הניצחון של הרב הוא באמת ככה מתבצע את העולם. ולכן הרב אומר שהבודהיזם הוא כמו הנצרות,
הם מבססים את הרע העולמי. ההסתכלות הרשת הזאת, ההסתכלות הצינית הזאת,
היא בעצם מחזקת את הרע העולמי. הדברים הצינים שלו, שהוא מדבר על כמה שהרע חזק, הוא אחד ממחזקי הרע. כי הייאוש הזה, הוא בעצם נותן כוח להרע לשלוט. זה שהיום כולם אומרים, אין מה להתעסק עם הבדן, זה ממאבק עבור. זה חלק ממה שנותן כוח. למה שהם מתפשטים בלי שום חלבון ולא מעניין אותם משום דבר? הם סומכים על החברה שלנו, שהיא לא רוצה בלגנים, שהיא לא רוצה ללכת למאבק קשה, לעשות מהומות. וכך הרע מתפשט, ימשיך להתפשט, עד שלא יקומו אנשים שמאמינים באפשרות של ניצחון טוב. מה רצית לומר לי?
לא,
אותו דבר בתקשורת. אני פעם באתי, אני גם כשאר להיפים שמאמינים ששם נצח דרך, אז ששרנקי תמנה פעם ראשונה לסף, אמרתי לו, יש לי הצעה בשבילך להביא להחלטת ממשלה, אם אפשר להחלטת סיעה, סיעות הקואליציה. אמרתי, בוא תחליט שכל כתב כשאתם מדברים אותו, ואחר כך, או לא משנה אחר כך, כל כתב, תעשו לכם מעקב אחרי כתב, כתב שמשקר, או מדבר באופן ציני, או מסלף דברים, אל תתראים לזה. יש דרך פשוטה, הרי בסוף הכתבים לא יכולים לחיות בלי שמספקים להם את הסחורה. מי מספק להם את הסחורה? השרים וחברי הכנסת שהם נמצאים בתוך התיישה, הם אלה שנותנים להם את האינפורמציה. אמרתי, אם אתם תעשו חרם, רק כתבים שמדווחים באמת דיווח מכובד, הוגן, מאוזן, רק איתם אתם דברים. כל הכתבים האחרים, אל תדברו. הוא התגלגל מצחון. מה אתה מדבר? ההיסטריה של אנשים שרצים אחרי הכתבים היא כזאת, כל כך חשוב להם שיפרסמו אותם עוד ועוד ועוד ועוד, שאיש מהם לא יהיה לו אומץ לקבוע את הגבולות האלה. ויותר מזה, כל אחד יגיד את הנה הזאת, אני מוכן, אבל החברים שלי לא יעשו. אני לא יכול להרשות לעצמי שכל החברים שלי יתראיינו ורק אני, אף אחד לא יראיין אותי, כי ידעו שאני נלחם נגד הכתבים, אז אף אחד לא יראיין אותי. אז בסוף כל אחד דואג שחס ושלום הוא לא יעשו. בסוף מה קורה? הכתבים מנצחים. עושים צחוק מכל חברי הסיעה, זה מקוצרים, מסלפים את דבריהם, צוחקים עליהם, רומסים אותם, ונכנעים לרע. זאת אומרת, ברגע שאין אומץ להילחם נגד הרע, הרע חוגג. וזה האומץ הזה, הוא מי האזרח הפשוט, ואז ראש הממשלה. ראש הממשלה היה יכול להחליט, אמרו ראש הממשלה, כל כתב שמדבר דימור לא אמין, או מדבר איתו, אגב, מי שצד ניסה לעשות זה אגב זה רפול. זה זוכרים רפול, הסיפוס כזה, הוא החרים כמה כתבים, לא רוצה לדבר איתם, וכשכתב היה פונה לה בצורה לא הגונה, היה מגלגל אותו. אם כל חברי הכנסת, כל השרים, ראש הממשלה לפחות, היה עושה ככה, זה היה בולם את הרע, עם רמה מסוימת. אבל כשאין אומץ להילחם נגד הרע, אתה מראש אתה יודע שהרי הרע בסוף ינצח. זה מה שמחזק את הרע העולמי ונותן לו כוח להתפשט. אני בכוונה, בתורות המזרח יש הרבה גוונים. יש בודיזם, יש סן בודיזם, יש בכלל הינדוניזם. אני לא נכנע, אנחנו לא לומדים עכשיו תורות המזרח. הנה באופן כללי, ייאוש מהעולם זה נקודה משותפת. גם שם יש גוונים. אמר לי מישהו שזן בודיזם הוא לא בדיוק כזה. אני לא הולך לעשות עכשיו, זה לא הנושא שלנו. אני גם, כי כל הדברים אני מביא לא באמת בגלל שמעניין אותי תורות המזרח, אלא בגלל שהם נוגעים בסוף לחשיבה שלנו כאן. אנשים ככה חושבים. טוב, איזה יהודי שאתם מכירים כתב מאמר תגובה למאמר הזה.
ואני ברשותכם אקרא יחד איתכם את המאמר. אז רגע, מה קראת על זה? כל החוכמה עכשיו תשחרר החלק הזה, אני אקרא לכם. על הפנים. אני רוצה לקרוא איתכם את הדברים שכתבתי כאן.
הזעקה האנושית על המצב הקיים מתרכזת בארבעה תחומים. אחד, החיים.
אני רשמתי פה לא בסדר הזה שדיברת היום, אבל זה לא משנה. אם נרצה בסדר שאמרתי היום, אז אני אקרא את זה ככה. ארבע, ההרגשה של החיים אין מטרה, אין תוכן אידיאלי, מעגל חסר תכלית של לידה ומיתה. כלומר, אפילו מי שחי חיים טובים, הוא לא יודע מה המשמעות שלהם. הבעיה השנייה, סעיף אחד, החיים משעממים. כלומר, החיים של עצמם, לא רק מצד המטרה שלהם, אלא הם של עצמם, הם מונוטונים, ולפעמים אולי משעמים, אולי גם נושאים קשים. שתיים, החיים מלאי רשעות, צביעות וכסילות, וברשותכם כדאי לכם להוסיף פה, כי אני חושב את הנקודה העיקרית, לא כתבתי, החיים מלאים רשעות, צביעות וכסילות, והתחושה היא שאי אפשר לנצחם. כלומר, זה בעצם הנקודה העיקרית, לא ניסחתי את זה מספיק טוב, הנקודה העיקרית זה העמידה מול הדברים האלה שאתה לא יכול להתמודד איתם.
כן, ראיתם את הפטנט, איך הוא, יש לו פירושים מעניינים בתנ"ך, כן? מה זה ולא נודע מקום קבורתו? כי זה פושע רצח אותו כדי שהעלים את גופתו וכו'.
שוב, זה כבר מבט פרנואי על המציאות, אבל בגדלות התחושה היא מובנת. שלוש, האדם נתון בחסדי הטבע ואו הגורל והשונות קטסטרופים מאיימים על העולם בחיליונו הגמור. כלומר, אלה ארבע דברים שגם ישוב, אם הם מוצגים במאמר הזה בצורה קיצונית, הם באמת בעיות אמיתיות, שאגב, אני מאוד מבקש מכם, אם מישהו ירגיש שבסוף השיעורים לא נתנו מענה לדברים האלה, אז לא מילאנו תפקידנו. בסופו של דבר, אני רוצה לשאול את עצמנו איך אנחנו מתייחסים לטיעונים האלה. ומאידך, האדם חש באינטואיציה פנימית שזהו אינו הפרצוף האמיתי של העולם והחיים. יש אור וטוב, יש אמת, האדם שמה לדבקות האלוקית בכל הווייתו הפנימית. כולם אינו מוצא את דרכו לאלוקים. למה האדם אינו מוצא את דרכו לאלוקים בעולם הזה? על זה לא דיברתי מקודם, אבל פה אני מוסיף. למה באמת אין מהלך כזה בעולם הזה? א', מפני שאינו רואה את הדרך כאן בעולם הגשמי המצומצם החסר אל אלוקים. מפני שאינו מבין את הקישור בין מעשים פרטיים מוגבלים ובין האינסופיות האלוקית. הם זוכרים שהוא אמר משפט כזה, שזה משפט מפורסם, תשמעו אותו, אני מניח, כמה פעמים, כל פעם, אני זוכר בזמני, החילונים היו מקשים את זה, וקושיה בכולם. מה אכפת לאלוקים? אלוקי האינסוף, אם אתה מוריד ומרים את השלטר בשלט. לא באמת, זה משנה, היה יותר טוב או פחות טוב. באמת, מה שחשוב לאלוקים זה שקודם תנעל את יד רגל ימין ואחר כך רגל שמאל ואחר כך תמצוא את הסופים של נעשו ואחר כך... מה זה כל הדף?
פוסקת בדברים קטנים, בכל מיני מצוות, בכל מיני הלכות. מה זה נוגע? אדם הוא שמה לאור אינסוף. אני עכשיו מתחיל להתאמן את המאה המצוות. אין ספק שהנקודה העיקרית של הבנת המאה המצוות, את הפלא של חיבור גשמי ורוחני, את הפלא של חיבור המגמה האלוקית הנצחית למעשים גשמיים פרטיים מצומצמים שאדם עושה פה בעולם הזה. סוד המצוות, כמו שאני אומר, סוד החיים של האדם. האדם זה נשמה אלוקית, שמופיעה ממקור אל סוף, ויפח באביו נשמת חיים ומן תפח מדילי נפח. והנשמה הזאת שמקורה בנצח, מתלבשת ומופיעה בתוך גוף, ושוקל כך וכך קילו, יש לו אורך ורוחב, והוא חי פה בעולם הזה, משך זמן מוגבל. ואיך האדם הזה, במציאותו המוגבלת, מבטא, נותן ביטוי לנשמה עליונה נצחית. נכון. זה אחד, זה הפלא היסודי של החיים בעולם, שצריך להבין אותו ולהסביר אותו. התחושה הזאת, שאתה אומנם מרגיש את עצמך, שואף לאינסוף. כי באמת האדם, בעומק נשתתו הוא שייך לאינסוף, ולכן האדם מחפש קשר אל משהו נצחי, ולכן בכל התקופות אתה מוצא שבני אדם יתעסקו במה שנקרא החיים של אחר המוות, כי לא יכול להיות שאדם הופך דומן לאדמה. אחד הביטויים המפורסמים של הפטירה המודרנית זה ביחס להבנת המושג מוות. מוות זה כלום, זה אחר נשתרה. אדם מוכרח להקטין את עצמו ולראות בעצמו רק גוש חומר, שכאשר הוא מת, אז זה חוזר לאדמה ואין כלום. זה פותר מצוקות. כי אם יש בי משהו יותר, אז איפה הדבר הזה? איך אני ממש אותו? אנחנו מאמינים זה לא ככה. שהגוף הוא רק הלבוש. ואמרתי לכם, שבספרים הפנימיים, איך נקרא הגוף? איך? נעל. לא רוצה את זה?
הרב יגאל אימן בגד.
לא, הספרים הפנימיים, לא, זה לא מכיר. לפעמים זה נקרא לגוף. בספרים הפנימיים, הגוף האדם נקרא נעל. למה? כדי לבטא שזה לא נכון שהנשמה כולה בתוך גוף האדם. אם אני אומר שהגוף זה לבוש, אז כאילו כל הנשמה בתוך האדם. לא, מה פתאום? נשמת האדם עליונה, גדולה ורחבה, הרבה מעבר לגוף. הגוף זה רק, מה זה הנעל? הנעל, כיוון שאני רוצה לדרוך פה בעולם הזה, ואני לא רוצה להתלכלך, אז אני לובש נעל על הרגל, כדי שהרגל תוכל לדרוך בעולם, בלי להתלכלך. כך הנשמה שהיא רוצה לדרוך בעולם, להופיע בעולם, לפעול בעולם, היא לובשת את הגוף, כדי שדרך הגוף היא תוכל להתגלות פה בעולם, מבלי להזדהם. אבל בעצם האדם זה יקסום ענקי, אדיר. לא באופן חומרי, יש אנשים רצים לחפש את, את הנשמה הענקית שצומחת להם על הראש. באופן פנימי, נשמת האדם היא אדירה. גוף האדם זה הנע שדרכו הוא מתגלה. אמונת ישראל היא סוללת השביל להכרה איך הגודל מתגלה בכותל, איך הנצח מתגלה בזמן, איך דבקות השם מתגלה בהלכה שמוליכה אותנו פה בדרך בעולם הזה ומחברת אותנו לערכי הנצח. מי שלא קנה את האמת הזאת עומד ולא יכול לחבר את זה. ומצד אחד מרגיש בעוצמה האדירה של האדם שבשום אופן הוא לא מוכן לקמת אותה לתוך מושגים חומריים, ומצד שני, הוא לא מבין איך אפשר לבטא אותה כאן בעולם הזה. ולכן הפתרון שלו זה לברוח אל האינסוף, לברוח אל הכיליון. אבל המצוקה שהוא שואל, כן, איך אלוהי אינסוף אכפת לו מההלכות המעשיות, זו שאלה שאנחנו חייבים להתמודד. היא שאלה צודקת, כן? אבל שיש לה תשובה, תשובה מאוד עמוקה, ש...
אני מקווה שבלימוד דעת אלוקים מטעמי המצוות אנחנו נותן לה את התשובה הראויה. הסיבה השנייה, עכשיו אני רואה למה לא הוספתי את הדבר הזה, ש... מה שפה הוספתי מקודם משתם, אני כתבתי פה עובד. הסיבה השנייה שאינו רואה את הדרך אלוקים, מפני שאינו מבין, אינו יכול, אולי גם אינו רוצה דיו, להיאבק מול הרע העולמי, אשר מצטער לפניו בצורה כל כך דומיננטית ומוחשית, עד שאינו מוצא מקום לברוח מפניו, אלא להיבלע בתוכו מתוך ייאוש גמור והשמיים עד לאט. אתם יודעים, בשביל להאמין באלוקים, בעולם הזה, אתה צריך להאמין שיש לך כוח להתמודד עם הרע ולנצח את הרע. מי שלא יכול להאמין שיש לו כוח להתמודד מול הרע, אז איפה אלוקים? אלוקים את מחוץ לעולם. אלוקים זה רק איזושהי מעטפת אינסופית של האור שיופיע אחרי קיון האור. כאן הנקודה הארכימדית של אמונת ישראל. האם אלוקים זה האור שבנשמה שלנו? והוא יותר חזק מכל הרע, ואין דבר יותר בטוח מגאולת העולם, ומהתשובה, ומהתיקון. למה? כי אלוקים עשה את האדם ישר, כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ראשית, כלומר, בשביל התכלית של הכל, ברא אלוקים שמיים וארץ. וביסוד אמונתנו מונחת ההכרה שבעומק החיים יש טוב אלוקי שברא את העולם, ולכן הוא גם יכול לנצח את כל הרע שבעולם. מול מי שאינו מכיר את הטוב האלוקי שבתוך האדם, והוא רואה את אדם כגוש חומר, שהצימאון לאלוקים זה רק משהו פנימי, ערפילי, ערפילאי, שלא יכול לבוא לידי ביטוי בעולם הזה, ולכן הוא מיואש למצוא את האלוקים כאן בעולם. הוא מוכרח לתת לו סיור בלהות כזה, כמו אור אינסוף שיופיע רק אחרי קיליון העולם. בניגוד לזה, תורת ישראל, תכף תראו אם יצאר דברים אחר. ועם כל זה, לעולם לא תימחק בקרבו. כלומר, אתם מבינים, יש פה זעקה, יש פה הכרה שבכל זאת יש אלוקים, אבל הוא לא יודע איך לבטא אותו ואיך לממש אותו פה בעולם, אז לכן הוא מיואש. אבל עם כל זה, לעולם לא תימחק בקרבו התביעה אל השלמות האלוקית והאמונה האינטואיטיבית בקיומה ובשייכותו אליה. שוב, למרות שהוא רואה את זה באינסוף, למרות שהוא רואה את זה אחרי קיליון העליין, אבל הוא חושב שהוא שייך לשם. העולם מחכה לאורם של ישראל שיופיע בעולם, יגאל את האנושות המתייסרת ויוביל את האדם אל כושרו. עכשיו, אני כתבתי את הדברים האלה פה מכאן ואילך יותר בצורה של הגדרת התשובה. אני מסכים איתכם שצריך לכל משפט שכתבתי עכשיו לבאר אותו בהרחבה, ובעזרת השם נעשה את זה בשיעורי אמונה שאני נותן להם מסגרות יותר קטנות. אבל אני בכל אופן קורא יחד אתכם את הדברים. התורה מלמדת אותנו איך למצוא את אלוקים בתוך העולם. כן? מה ההגדרה היסודית של ספר הכוזרי? אתם זוכרים מה ראשון? מה הוא כל הזמן מחפש? נכון, כי יש לאלוקים תורה באחר. זה נקודה מהותית בכל הדורות. זה ההתמודדות הראשונה שלו עם אלוהי הפילוסופי. שאמר, יש אלוהים, אבל זה לא בארץ. שלא הנצרים, שאומר, יש אלוהים, אבל לא מתייש מהעולם. ושואל המוסלמים, שהוא עושה מהעולם עצמו גיהנו. הוא שואל, האומנם יש לאלוקים תורה בארץ? יש סיכוי לגאול את העולם, יש דרך חיים שיכולה לבנות ולתקן עולם מלכות שדן. לכן המשיח זה חידוש של תורת ישראל. אמרתי לכם את זה, אין בשום מקור בעולם, לא בפילוסופיה ולא בדתות שמחוץ ליהדות, מושג כזה כמו משיח. ההכרה שהעולם הזה בוודאי יגאל. או אתם, מי שמכם זוכר את השיעור שנתתי בחנוכה, על המדרש, הפסוק השני בבראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומר המדרש, והארץ הייתה תוהו ובבל, ובוהו זה פרש, כלומר, גלגלו את המים. וחושך זה יוון שהמשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיה. ותהום זה מלכות רביעית שעמוקה כתהום. ורוח אלוקים זו רוחו של משיח מרחפת על פני המים בכוחה של תשובה שנמשלה כמים ונאמר שיפחי כמים ליבך נוכח פני השם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, הוא ידע שבארץ יש תוהו ובוהו, חושך ותהום, כוחות רשע אדירים. אבל כשהכל התחיל, דיברה רוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה רוח אלוקים מרחפת פני? זה אורו של משיח שבאופן בטוח וודאי לאט לאט מנצח את הרשע העולמי ומעורר את התשובה שנמשלה כמים. והמים זה היסוד שמחיה את הכל ומפריח את הכל ומתפשט על הכל ומוריד גשם ומרווה את הכל ומצמיח את הכל, וכך התשובה שתבוא לעולם מכוח אורו של משיח היא זו שתיתן מענה לכל המצוקות האלה. ואני מודיע לכם, מי שיכול למצוא מקור אחר, אני אשמח מאוד. אין, כך אמרו לי כמה אנשים שאלתם, אין שום מקור אחר לידיעה הזאת שיהיה משיח. למה אין מקור אחר? כי כל הדעות אחרות אומרות, מה שהיה הוא שיהיה, היה תמיד רע, תמיד יהיה רע. זה בדיוק המאמר הזה. בוודאי שהאתאיזם המודרני שרואה את הכל כדבר מקרי, על סמך מה אני אהיה בטוח שפתאום הכל יסתדר, אם הכל הוא סתם מקריות חסרת כיוון. ההכרה, שנקרא לפילוסופיה, כשהעולם הוא לינארי, כלומר, לא מעגלים חסרי תוחלת, אלא קו ישר שהולך מנקודת הראשית עד נקודת האחרית, ויש אחרית, ואחרית זה גאולה השלמה, וכל ההיסטוריה האנושית צועדת בקו ישר, מנקודת הראשית לנקודת האחרית, זה ראייה אמונית שמקורה אך ורק בתורת ישראל. והיא זו שנותנת לחיים משמעות, והיא זו שנותנת אמונה ביכולת של הטוב לנצח את הרע למרות כל הכישלונות. תראו, עם ישראל היה צריך להיות העם הכי פסימיסט בעולם. אין בעולם עם שעברו עליו כל כך הרבה אסונות וכל כך הרבה איסורים. אין עם שהיה יכול לפתח ציניות ולעג. אין מה לעשות, תראה כמה אנחנו, כמה זמן דורשים אותנו. וכבר ניסינו, והגענו לישראל, וזרקו אותנו, ואחר כך פעם פעם שנייה, ושוב זרקנו, ומסו אותנו. אבל מול תאי הגדי, עמדו אנשים גדולים ואמרו לצון מרתם ברגעים האחרונים. תדעו לכם, כל הרשע הזה יחלוף מן העולם, ובירושלים תהיה פליטה. הרבה יותר מהר מה שהם חשבו, 3 שנים אחרי זה. ההכרה, כן, איך ששרנסקי, שהוא גמר אחרי 1.5 שנים של עינויים וחקירות ומשפטים, פסקו לו 12 שנות מעצר, אז הוא קם שם ואמר משפט, את המשפט היהודי ביותר שיכול להיות בהיסטוריה. הוא אמר, לכם שופטי הרשע, אין לי מה לומר, הרי בטח מעולם לא הייתה לכם בחירה חפשית, אתם עבדים של הקרמלין, אמרו לכם בדיוק מה לפסוק לי וכמה לפסוק לי, ואין פה שום צדק ואין פה שום משפט, זה הכל הצגה גדולה. אבל אני אומר את מה שיהודים אומרים תמיד, ואני מאמין בזה באמונה שלמה, לשנה הבאה בירושלים. כל הרשע שלכם יפול, אני אחזור לירושלים ותחד ממשפחתי. וכך היה. כל הרשע נפל, והוא חזר לירושלים. למה? כי כל הרשע הזה, זה העולם הזה החומרי המרושע, והאמונה לשנה הבאה בירושלים זה במקום נשמת אור אלוקים שבאדם, וזה מנצח וזה ינצח, או כמו שעכשיו אנשי פסגות יוציאו את המשפט הזה, עם הנצח אינו מפחד מדרך ארוכה, כי הנצח בוודאות ינצח. אמונת ישראל היא המקור היחידי המופיע בעולם את אמונת הגאולה. ואיך יכולה להיות גאולה לעולם? מפני שיש תורה אלוקים בארץ. העולם לא יכול להיגאל על ידי חלומות, כמו שהנצרות אומרת, על ידי תפילות. איך העולם ייגאל? על ידי תפילים, על ידי תפילים, על ידי ואהבת לך כמוך, על ידי איסור שעטנז, על ידי ביקור חולים, על ידי איסור ריבית. על ידי זה ייגאל העולם. אלה הם האתים קדישים, העצות הקדושות שבורא עולם נותן לנו, איך לשנות את העולם, איך למגר את הרע, איך להכריע את הרשע בעולם, ולהופיע את דרך האמת. זה מה שאנחנו מופיעים בעולם. התורה מלמדת אותנו איך למצוא את אלוקים בתוך העולם. כן, לא ליצור למתת מלאכות שמלשון לטיה, כללה, המלאכת העולם הזה, היא סוד הסכנה שבעולם, על מנת לתאר אותה, צריך לדעת לפרוש ממנה, להתרומם ליסוד הנצחי שבעולם, ביום השביעי, הנקודה השביעית, שהיא עומדת בראשית ששת הכיוונים, אתם זוכרים, פעם הסברתי לכם על שבת, שבמרחב יש שישה כיוונים, נכון? וכל ששת הכיוונים הם מתוארים לפי מצבם היחסי, לאן? לנקודת ה-0, 0, 0, נכון? הנקודת ה-0, 0, 0, במרחב הגיאומטרי, היא נקודה שאין לה שטח, אין לה אורך ואין לה רוחב. היא נקודה וירטואלית. אבל כל מה שיש במרחב הוא מתואר על ידי שישה מספרים שעסוקים בדבר אחד. תיאור הנקודה במרחב ביחס לאותה נקודה של אפס אפס אפס. הבנתם מה שאמרתי עכשיו או שהידע שאתם בגיומטר לא מספיק? טוב, מבינים שיש במרחב שש כיוונים שונים, כן, מעלה, מטה, ימין, השמאל, הפנים, אחור, נכון? כל נקודה במרחב, בשביל לתאר איפה היא נמצאת, אתה צריך לדעת באיזה גובה, אתה צריך להגיד אם זה פלוס או מינוס, מתחת לאפס או מעל האפס, ואת המרחב שלה מנקודת האפס, אתה צריך לדעת אם ימינה או שמאלה, שהוא פלוס ומינוס, וכמה מנקודת האפס, אתה צריך קדימה ואחורה, כלומר, כל נקודה במרחב מתוארת על ידי שישה מספרים. השישה מספרים, כשאני אומר, זה נמצא מרחב שישה סנטימטר נקודת האפס, מה הגודל של נקודת האפס, אפס, אפס? אין איזה גודל. עכשיו, זה היחד בין שבת לששת ימי המעשה. זה שיש בעולם שישה ימי מעשה, זה כמו שיש במרחב שישה כיוונים, זה שעולם הבנייה, עולם העשייה, עולם היצירה בעולם הזה, יש בו שישה כיוונים שונים זה מזה. אבל כל העשייה יש לה ערך רק לפי מה שהיא מתייחסת למה? למה שמעל העולם הזה. למה שאין לו אורך ואין לו רוחב, ואין לו עובי, והוא בכלל לא גוף. הוא משהו וירטואלי, כלומר, לא משהו וירטואלי, משהו לא קיים, אלא משהו רוחי, כי הוא נצחי. השבת, שהיא מבטלת את הקשר עם ריבונו של עולם, זו נקודת ההתייחסות שממנה מקבלים משמעויות הכל. גם בשביל מה להתחתן, גם בשביל מה לתת ילדים, גם בשביל מה לאכול ארוחת בוקר, גם בשביל מה להתרחץ, גם בשביל מה לעבוד. כל דבר מקבל את ערכו מזה. אז ביום השבת, אני עוזב את כל הלמתת מלאכות יצירה, כל ההתגשמות של העולם הזה במובן של עשייה בעולם הזה, ומייחד את העולם הפנימי שלי בתכלית מעשה שמיים וארץ, בנקודה השביעית העליונה שהיא מקור כל המשמעויות שיש במרחב שלנו. אני חוזר עוד פעם. התורה מלמדת אותנו איך למצוא את אלוקים שהוא מעל העולם, בתוך העולם. ולכן השבת היא כל כך מיוחדת, כי השבת זה הקשר עם אלוקים, על ידי זה שאנחנו עדיין בתוך העולם, אנחנו מעין עולם הבא. ומתוך השבת כל ימי המעשה מקבלים את המשמעות שלהם. התורה מלמדת למצוא את אלוקים בתוך העולם. בכל דרכיך דאהו. כל מה שאני עושה, מקבל משמעות נצחית. לא סתם מקבל משמעות. מקבל משמעות נצחית, הוא שייך לאלוקים, הוא שייך לתכלית היותר עליונה של כל היש. בכל דרכיך דאהו זו פרשה קטנה. למה זו פרשה קטנה? כי זה מדבר על שריחת שרוחים של נעליים, זה מדבר על איך אני אוכל ארוחת בוקר, זה מדבר על עם מי אני מתחתן ולמה אני מוליד את הילד שלי, זה מדבר על למה אני שוטף את הפנים בבוקר, זו פרשה קטנה. כל גופי תורת מיני. היכולת למצוא את אלוקים בעולם זה למצוא את הגודל בכותל. לחיות בגדלות את הדברים הקטנים. זה סוד החיים הישראלים. לא לחיות בפנטזיות משיחיות שאני חי לי בגן עדן. כמו הנוצרים. לא להתייאש מן העולם, כמו הבודיזם, לחכות שפעם יהיה טוב.
לחיות כאן ועכשיו את הגודל, את האמת, את הנצח. כי אני עושה את מה שאני עושה בשביל משהו. כלומר, יש נקודת התייחסות לנקודת האפס אפס. כלומר, אני בוחר בכל דרכיי. אני מחליט למה את זה לעשות ואת זה לא לעשות. אני מחליט על פי ההכרה איך זה שייך אל הטוב האלוקי, או חס ושלום להפך מן הטוב האלוקי. בכל דרכיך דיוס זה פרשה קטנה שכל גופי תלויים בה. אור נועם השם מתגלה לאדם הישראלי בכל צעד וצעד גדול או קטן בחיים. גם סדרי החיים היותר פשוטים, אכילה ושתייה, נישואים ולידה, עבודה וחיי חברה, מקבלים תוכן אידיאלי. הם לא משעממים ויש להם משמעות. תוכן אידיאלי נשגב, מלא אושר ושמחה. כי התורה מלמד את האדם לחיות את הנצח בזמן. לחיות את האינסוף במוגבל. לחיות את השלמות האלוקית והצמצום האנושי של הוויית התשובה הולכת ומתעלה לנקץ. כלומר, אני לא חי את כל הגודל האינסופי במעשה שלי, כי המעשה שלי בסוף הוא מובן. אבל זה שאני כל הזמן חותר להתעלות, אומר הרב, התשובה האינסופית היא הממד האינסופי בתוך הסופיות שאנחנו חיים. מי שלא הבין אני חזור. נכון שכל מעשה שאנחנו עושים בסופו של דבר מעשה מוגבל, אבל העשייה היא חלק מתהליך של תשובה, מתהליך של התקרבות להשם. קרבת אלוקים זה לא המעשה הפרטי של עצמו, זה התהליך שבו אני כל הזמן מחפש את קרבת אלוקים. זה התהליך של התשובה, זה התהליך של ההתעלות. התשובה וההתעלות הם אינסופיים. כל מה שאני יודע, יש לי ללכת הלאה, יש לי ללכת הלאה. ולכן, זה הממד האינסופי שבו אני חי בתוך העולם הסופי שלו.
וממילא, כן, בזה אתם מבינים, עניתי לשאלה אחת ושאלה ארבע. אבל מתוך זה גם יש תשובה לשאלות שלוש וארבע. הרע עולמי, בין אם זה מצד איתני הטבע, ובין אם זה שגם הם לפי שיטת הרב תוצאה של רשע האדם. זוכרים, דיברתי על זה כבר הרבה פעמים, שהאסונות הטבע וכל האסונות שיש הם בעצם תוצאה של הדיסהרמוניה שיש בעולם המוסר. וזה המעבר מן הגן עדן לעולם הזה. הרע עולמי אינו מפחיד אותו, כי האדם בטוח בכוחו. איזו גיבור הכובש את יצרו. אמר לי הרב יגאל שעכשיו הוא לימד אתכם על ברית מילה. נכון? אז למה אתם השרף כותב על ברית מילה? שהברית מילה זה ההתפשטות, כן? אדם הראשון נולד מהול. וחטא אדם הראשון, הוא יצר את המצב הפתולוגי של התפשטות הבשר העולה מעבר למקומו. היכולת לחתוך את העורלה היא הגבורה של האדם ששולט בבשר, הוא מוריד את התוספת שעליה נאמר כל המוסיף גורע, ומחזיר את הבשר אל מקומו אידיאלי כמו שאלוקים עשה את האדם ישר. כי הגוף הוא קודש, והבשר הוא קודש שהוא משמש את המטרה שלשמה הוא נועד. זה שהקדוש ברוך הוא ברא בקרבנו את הנטייה המינית בכל עוצמתה, בכל גבורתה, בכל מילואה, זה מפני שהיא צריכה לחולל את הפלא הכי גדול שיש בעולם, להופיע נשמות חדשות בעולם. מה זה להופיע נשמות חדשות? זה כמו ליצור איזה מכונית? זה כמו לייצר איזשהו פסל? להופיע נשמה חדשה בעולם זה דבר אדיר, שהוא לא במקרה מלא עוצמה, מלא חיוניות, מלא שמחה, מלא אהבה, מלא כוח, מלא גבורה. אבל בתנאי שהוא באמת עומד במקום הנכון, בזמן הנכון, למען המטרה הנכונה. מה קורה עם כוחות העולם? נשים להתפשט מעבר למה שיש להם. מכיוון שאדם מרגיש שההתפשטות הזאת, הוא לא יכול לעמוד נגדה. התאוות היצריות מוליכות אותו לעשות דברים שימו בעצמו, ויודע שזה לא בסדר, אז הוא מתייאש. כן, אתם מכירים, זו התופעה הכי מצויה בצבא. אדם נכשל עם בנות, לא מצליח לשאול ביצרו, אז הוא מתייאש בעצם האפשרות להיות גיבור שמכוון את דברם על פי אידיאל, ואז הוא מייצר את התיאוריה שאין מה לעשות אלא החיים וכל מה שהתורה אומרת, זה רק דמיונות, אי אפשר ככה לחיות, ובעצם מתוך הכישלון האישי שלו הוא מיישר אחר כך תמונת עולם דמיונית שבה הרע מנצח והופך להיות שיני, ובעצם הוא מתיר מעצמו כל רשי. אותו שלב, כשאדם יודע לעצור, לחתוך את בשר העורלה, למרות שזה כואב, למרות שזה מתיז דם בריא, אבל הוא מגלה בקרבו את הגבורה המוסרית לשלוט בכוח המרכזי הזה ולהוביל אותו אל יעדו בצורה בטוחה, כשהוא מוצא בעצמו את הכוחות לחבר את כל כוחות החיים שלו למען המטרה הראויה ולא לתת להם לחרוג מעבר לגבולם, גם במקום שזה כואב, גם במקום שהוא צריך להקיש דם, הוא יודע לעשות את הדבר הזה. באותו רגע הוא גם מאמין שבעולם הכללי אפשר נצח את הרע. מי שלא יודע נצח את הרע בקרבו, מאיפה הוא יעלה בדעתו שבעולם זה כן אפשרי? האדם בסופו של דבר הוא עולם קטן. איך שהוא מכיר את עצמו, כך הוא שופט את העולם. מי שבתוכו הוא גיבור לכבוש את יצרו ולנצח את הרע שבקרבו, ולא לנצח את הרע שבקרבו, אלא להוביל את כל כוחות החיים שלו אל יהיה אדם במטרה ברורה, הוא גם זה שיש לו מבט אופטימי על המציאות, שהוא מאמין בכוח הטוב העולמי לנצח את הרע, להגביל אותו ולסגור אותו. והרע העולמי אינו מפחיד עוד. האדם בטוח בכוחו, איזו גיבור הכובש את יצרו, ולא רק עליון הרע עתידי עומד נגד עיניו. לא רק שהוא בטוח שבסוף הרע ינוצח, כי אם המאבק נגד הרע, הוא עצמו המכשיר היותר עיקרי להתעלות הטוב בעולם. שימו לב. אמרתי שאחת הבעיות, אני פה בצורה גרעינית, בעצם כותב את כל התשובות על השאלות האלה. אמרנו שאחד הדברים זה, למה יש רע בעולם? מי צריך את הרע? למה יש אסונות? למה אדם צריך לעמוד מול מציאויות כל כך קשות? במבט האמוני אנחנו יודעים שהרע הוא הסדן שעל גבן ועל ידו ועל ידי ההתגברות עליו הולך ונרקם, הולך ונרקע הטוב האלוקי. לא פיצוץ קוסמי מקרי חד פעמי הוא המביא לכיליונו של הרע. כן, אתם מכירים, כולם מחכים למפעל הפיס, מחכים שפתאום יהיה בוס, הכל יהיה בסדר. זה לא משנה. זה כן משנה. אבל, לא, אני אומר, גם אלה שמחכים שככה טוב ינצח, כן, עם גישה פטליסטית כזאת, פתאום ירד המשיח ממטוס, יעמוד ויעשה ככה, חייך, וכולם יזרו בשולה. זה לא הולך ככה. התשובה היא באה על ידי מעבודה ארוך ושני של האדם נגד הרע. והרע לא מפחיד אותנו, כי הוא זה שעל ידי ההתמודדות נגדו אנחנו יוצרים את הטוב. וכל שרה שבאה לאדם היא ניסיון. וגם אדם שבא וקם בבוקר ופתאום רואה, כן, היה לי פעם איזשהו שיחה ככה נוקבת עם בחור שעבר באופן משפחתי חוויה מאוד קשה. הוא בא אליי ואמר, הרב, למה אלוקים עושה דבר כזה? אמרתי לו, לפני שאני עונה לך על השאלה הזאת, אני רוצה לשאול אותך. לפני שזה קרה לך, לא ידעת שקורה דברים כאלה בעולם? אמרתי, למה לא שאלת? ולעולם לא באת אליה אמרת, למה יש אנשים שקוראים לדרך כזו? למה זה לא יציג לך? בגלל זה הרחוק מחר? או בגלל שאתה עכשיו המום מול הכאב שאתה צריך להתמודד עם זה, אבל באופן רוחני אתה מביא את התשובה. התשובה היא שכל מה שקורה לבן אדם זה ניסיון בשבילו שיגייס עכשיו כוחות חיים חדשים ויעלה למדרגה יותר גבוהה של התמודדות. וחלק, נכון? אם לא היה רע בעולם, הכל היה שר טוב, כיוון שיש בעולם רע, ויש איסורים, ויש מציאות שבו, כן, הרי תמיד יש את המדרש המפורסם הזה, כן? ותנא דבליהו. פעם אחת פגשתי את אליהו הנביא.
פעם אחת פגש, כתוב בתנת אליהו מדרש כזה, פעם אחת, ישוע בן לוי אומר, פעם אחת פגשתי אליהו הנביא. שאלתי אותו, נו, מתי כבר הוא יבוא המשיח? אתה הרי יודע שם את העניין, תגיד כבר, אנחנו לא יכולים לחכות. אמר לו, שמע, איך תשאל אותו בעצמך? מה? איפה הוא? יושב שם על פתחה של רומי, תלך מקום זה וזה, תראה שם יש עניים וזה, תן כל הסימנים, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, תמצא אותו. יופי, רבי ישוע בן לוי הלך למקום שאמר לו, פגש אדם לפי הסימנים של אליהו הנביא, אמר לו, אתה משיח אבל כן שלום. מתי אתה מגיע? היום. וואי, תודה רבה, רץ הביתה, קלח, טבל במקווה, לבש בגדי חיטה, 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 חיטה. לא יודע. וואלה, עבד עליו. למחרת בא אליהו הנביא, אומר רבי ישוע בן לוי, אתה שוחק עליי, שחקת עליי, הלכתי אליו, לא משהו נו. כן, תביני מה זה נקרא, הלכתי אליו. אבל אליהו הנביא הסביר לו איך להתרומם בחוכמה להגיע למושג של המשיח. הוא הגיע עד לשם ולא קיבל, קיבל תשובה ולא הבין את זה. אומר לו אליהו הנביא. אומר, אמרתי לו, הוא אומר לי שהוא מגיע היום, חיכיתי, חיכיתי, הוא לא הגיע. מה, אתה לא יודע פסוקים שכל ילד בחדר יודע? מה אתה מתכוון? בטוח. היום, אם דבר לא תשמע, זה מה שהוא אומר לך. אבל מה אתה שואל אותי? תשאל את עצמך. זה התשובה שהוא נותן לי. אתה שואל מתי אני אגיע? מה, אתה שם חכה מתי אני אגיע? תביא אותי, אז אני אגיע. היום, אם בקולו תשמע, לך, תיאבק נגד הרע, תעורר את עם ישראל לתשובה, תתקן את העולם, אני אגיע, אל תדע, מה אתה חושב? אני מגיע מטוס? תתחיל לעבוד! כלומר, מדרש מתאר את רבי יהושע בעזרתו של אליהו הנביא מתרומם להשגות ברוח הקודש על דרך הופעתו של המשיח בעולם. והמשיח אומר לו, היקום הוא לא מצידי, אני מוכן לבוא היום. אם בכל תשמעו, אתם צריכים להביא אותי. כלומר, המשיח זה לא הקוסו חורבה בנבוק. המשיח זה הגבורה של המלחמה נגד הרע. הרע לא מפחיד אותנו, והצרות לא מיאשים אותנו. אנחנו יודעים שכל מה שבא משמיים הוא חלק מתהליך התבררות הטוב. נכון?
כתוב בגמרא בסנהדרין, אמר רבי יהושע, אם עושים תשובה, מיד מגלים. אם לא עושים תשובה, מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כאמן, ועושים תשובה.
זה גמרא מפורשת.
כלומר, יש אפשרות שהתשובה היא תבוא לכתחילה בדרך התשובה הפנימית, ויש אפשרות שיבואו איסורים ויבואו צרות והם יורו את הלב לתשובה וזה יקח תהיה תשובה.
אז הרע בעינינו הוא לא איזה מכת טבע, איזה אסון טבע שאנחנו, רגע, איזה אסון טבע שאנחנו לא יודעים איך להיאבק עם זה.
הרע הוא תוצאה של החולשה המוסרית של האדם, והגבורה האלוקית שבאדם לאט לאט היא תנצח את הרע הזה. איך? על ידי תשובה, על ידי התגברות, על ידי התמודדות. ולכן אני חוזר שוב על הדבר הזה. זה לא שאנחנו מחכים שפתאום יהיה פיצוץ קוסמי וכל העולם יסודר, אלא המאבק נגד הרע, אני שוב חוזר חמש שורות מהסוף, המאבק נגד הרע הוא עצמו המכשיר היותר עיקרי להתעלות הטוב בעולם. כי הרע זהו הסדן שעל גביו על ידי התגברות עליו הולך ונרקם, הולך ונרקם הטוב האלוקי. לא פיצוץ כוס ממקרי חד פעמי הוא המביא לכיליונו של הרע. כי אם אמן נוראי יום יומי של האדם, מי שלא שמע אני חוזר, אמן נוראי יום יומי של האדם הוא הסולל את הדרך לאור התשובה ההולך ומופיע בעולם. ועמל זה הוא סוד שלמותו, התעלותו ואושרו של האדם. מה המשמעות של החיים של האדם? כל הזמן לעסוק בתשובה, כל הזמן ללחק בהרע, זה המשמעות היותר גדולה של החיים. אני מביא את הגאולה לעולם. המאבק האישי שלי לתשובה, להתעלות, לתיקון, זה משמעות החיים היותר גדולה. שום דבר בחיים לא משעמם, כל דבר הוא מלא חיים, אפילו הצרות היותר גדולות, אני הופך אותן לניצחונות בזה שאני מתגבר עליהן, בזה שאני מתעלה. כל דבר מקבל משמעות, כל דבר מקבל ערך, כל קושי, אני לומד איך מהקושי עצמו להחיג עוד שלב של התעלות ולמצוא את עושרי ואת מטרתי בעולם, את משמעות חיי. וזהו ביטחון, ביטחון קיומו ושכלולו של העולם עדי עד. שאלות. כן, היה פה מישהו היה לשום, כן. ושזה הוספתי אחר כך, מרוב שאפילו שאתה שאלה כבר לא שמעת את נושא, ראיתי שאתה מרים את היד ומיד הוספתי משהו, כי ידע לי מה שאתה הולך לשאול. הוספתי לסיפור על רבי יהושע בן נס, לומר. הקדוש הוא לא יצא במיוחד רע כדי שיתמודד אותו. הקדוש ברוך אמר, היום הם בכל התשמעות. לא יהיה רע, ישר אתה בגן עדן, הנה, שם לך בגן עדן. אדם חטא, החטא, הוא מביא את הרע. אבל עכשיו יש בעולם, יש בעולם הרבה חטא. וכתוצאו מזה שיש בעולם הרבה חטא, אז החטא גורם לכך שיש רע. עכשיו, הרע לא מבהיל אותנו, כי אנחנו יודעים איך, מה מקומו של הרע בעולם, הוא זה שעל ידי התמודדות איתו עכשיו מתחיל מהתהליך התשובה. התשובה היא הדרך שבה העולם נגאל. התשובה היא המשמעות של חיותנו בעולם. אנחנו חיים בעולם של אחרי חטא אדם הראשון, אז אנחנו פה לא יכולים לשלוט בגן עדן. אנחנו חיים בעולם שיש בו חטא ויש בו רע, אבל דווקא בעולם הזה אנחנו נמצאים כל הזמן בתהליך של התגברות על הרע. וכל השנות הטבע וכל הצרות וכל המחלות וכל האיסורים הם תוצאה של חטא האדם, שהתיקון של המחלה עצמה הוא היכולת שלנו להתמודד איתה בהתמודדות של תשובה, של התעלות, לשאוף ממנה כוח ולא ליפול ממנה. לא, שזה הקדוש רוצה את הרע בעולם. למה? תראה, אם לא היה רע בעולם, אז הרע, המושג רע בעברית, וחלק מתודים, לשון הקודש היא לשון החוכמה האלוקית. אני לא יודע אם בשפות אחרות זה כך. בעברית, המילה רע, היא מתארת רע מוסתרי, מה שנקרא בעלי איבל, והיא מתארת גם רע פיזי, כלומר אסון, קטסטרופה. למה זו אותה מילה? זה מאותו מקום. כל הרעות, כל האסונות בעולם, המחלות והאיסורים, היא תוצאה של העוול המוסרי. עכשיו, אם לא היה לעוול המוסרי תוצאות של רשע, למה היו נחמדים לזו? אז הרע היה מתפשט. זה שהרע מחריב את החיים, זה מה שמעודד את כוחות הטוב להילחם נגד הרע. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, ראה אנוכי נותן לפניך את החיים, סליחה, ראה אנוכי נותן לך את הטוב ואת הרע. את החיים ואת המוות. הוא בחרת בחיים. אם היה נותן לנו רק טוב ורע, מאיפה נדע תמיד לבחור בטוב ולא ברע? אני לא שומע, תדע לך, הטוב זה החיים, המוות, הרע, הטוב זה החיים, והרע זה המוות. עכשיו, כשאתה בוחר בטוב, אתה בוחר בחיים. זה שהטוב והרע מגבילים לחיים ולמוות, זה מה שיוצר את תהליך התשובה. נכון, ודאי שלא. התשובה היא תוצאה של הרע העולמי שאנחנו מתמודדים על ידי התגברות עליו. כן.
רגע, רגע, ויקטור בשיעור הבא, טוב?
השיעור הבא, אני מבין שתקראו שני ממרים. אחד זה של ויקטור פרנקל, למי שכבר חלקו לכם. והשני זה של הפילוסופיות האקזיסטנציאליסטיות. תקראו, אחר כך נתתי לכם ממש ראיתי שכבר לקחתם אותו, ההרצאה של פרופסור בן שלמה. היא תהיה המסכמת את המהלך. אז קודם תלמדו, תקראו, ואני מבקש, את המאמר הזה שעכשיו נתתי לכם, או שתחביא עמוק עמוק בשים איתנו שתזרקו לפח. אני מאוד מבקש לא להכניס לבית המדרש. גם אחר, דברי של דברים של חול, אנחנו נובדים כצלונות, אבל לא צריך להכניס אותם לבית המדרש.